טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התחייה למד זין, פסקה שנייה בנושא הספרות הישראלית. הספרות תתקדש וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות, הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. אני אקרא את כל הפסקה ונחזור. ילך האור ויפרוץ, התביעה איתנה תטבע את שלה, הטובים נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון של תאומת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תכסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל ואנושו. רוח תאומה זה ככל רוח התאומה, עבור יעבור, ייבטל מן העולם וחליל יחלוף, והספרות תתקדש וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יטבול עתו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיון. לפחות תקדים המחשבה של תשובה, יורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. אז תצא היצירה בטהרתה, רוח השם תחול עליה, נשמת הגוי כולו תיגבל בה אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח. יאמר ישראלות, ואני זאת בריתי אותה, אמר, אדוני רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא אמו שמפיך פי זרחה, פי זרע זרחה, אמר אדוני מעתה ועד עולם. אז מההתחלה, הספרות תתקדש, וגם הסופרים יתקדשו. ומאיפה הרב יודע את זה? מה, הוא נביא? הרב, מה אתם אומרים? אומר פה אמירה כזאת היא ברורה, שהספרות תתקדש וגם הסופרים יתקדשו. נכון, אתה אומר, זה דבר פשוט, אנחנו יודעים מה יהיה. זה דבר פשוט, עם ישראל הוא עם מיוחד, אנחנו יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים מתי יהיה, איך יהיה, אבל השאלה מה יהיה, היא לא דוקרת אותנו, בניגוד לשאר האומות, נכון? כי יש לנו נבואה, יש לנו נביאי ישראל, הם כבר חלמו בשבילנו כאלה חלומות גדולים, הם כבר, שאנחנו חיים לאור החלומות שלהם, אז אנחנו יודעים. אנחנו מתפללים על זה בראש השנה, וכל הרשעה כעשן תכלה, נכון? ויעשו כולם אגודה אחת, אחת, לעשות רצונך, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. ונכון, ורוח התומעה תעבור מן הארץ, אנחנו יודעים. אז חלק מרוח התומעה הזאת זה הספרות. אז אם כן, הספרות יתקדש, זה מהלך שהוא ברור שהוא יקרה, הכרחי שהוא יקרה. עם ישראל כולו הוא בתהליך תשובה. הספרות יתקדש וגם הסופרים יתקדשו. יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות. הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. זאת אומרת, התוכן יתקדש, מקורות התוכן האלה הם יתקדשו, והעולם הוא יכיר גם את הערך של הכלי הזה שנקרא ספרות. זה כלי שדיברנו עליו באריכות בשיעור קודם, שהוא מאוד מרכזי. הוא עוסק בבירור הדעות, אפילו ביצירת דעות. יצירת דעות אצל הסופג, אצל הצורך. זה כלי שהוא, החוכמה היא, הוא נושא אותה. זה כלי נושא חוכמה, זה גם כלי מאוד מסוכן. למה הוא מאוד מסוכן? כי אתה לא תמיד יודע את המניע של הסופר. אתה, יש הרבה שכתוב בין השורות, מה שנקרא בין השיטין. יש תוכן שהוא עולם פנימי של הסופר, שהוא חודר, חודר דרך דו שיח תמים בין שתי דמויות בסיפור. שיח צדדי כזה. אבל משהו פה אצלך בלב השתנה. משהו ברצון של האדם הוא זז. זז לטוב, זז לרע. משהו התברר. יש הרבה קווים עדינים שדווקא הספרות והאומנות, אני תמיד אומר, שתי פסקאות האלה מוסקות בכלל באומנות. שהספרות היא, במידה מסוימת, היא המלכה של האומנויות, כי היא יותר מבטאת את החוכמה, ויותר תוכן יכול לעבור בה, מאשר בפסל, או במחול, או אפילו בשירה. שירה עוברים דברים דקים, עדינים, אבל ספרות יכול לעבור, זה צינור רחב, שיכול לעבור בו הרבה מידע, הרבה דעות, הרבה השקפות. אז זה כלי שהוא חרב פיפיות, הוא כלי מאוד מסוכן וכלי מאוד עליון. שאלה, מה העולם של הסופר? מה רמת הבירור שלו? מה רמת הטהרה שלו? כמו שעסקנו בפסקה הקודמת, בעריכות על הטהרה של הסופרים. מכל מקום, זה יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות, הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו. ספרות יש לה כוח של שורש. שורש שממנו יונקים אחר כך המון מעשיים, המון השקפות פוליטיות, המון דרכי חיים. אבל כל זה מתחיל מהמילה הכתובה. המילה הכתובה יש לה המון המון כוח. אתם יודעים שסטלין, שם רשעים ירקב, הוא רדף את טרוצקי. טרוצקי הוא היה בהתחלה איתו בהקמת התנועה הקומוניסטית, הוא הקים את הצבא האדום, טרוצקי. והוא באיזה שלב נפרדו דרכיהם, הוא ברח לארגנטינה, למקסיקו, אני לא זוכר, דרום אמריקה. והוא רדף אותו עד שהרג אותו. מה אכפת לך ממנו? הוא כבר לא בזירה הפוליטית, הוא לא מאיים עליך, כי הוא היה כותב. כל עוד הוא כותב, הוא איום. הדעות שלו נשמעות. מילה כתובה יש לה כוח של נצח. אדם כותב פסקה, כותב ספר, צריך זהירות עצומה. ואיגרת תחיית, איגרת השמד של הרמב״ם. הוא יוצא שם על איזה אדם שכתב הדרכות, מה לעשות בדור שמד, הוא יוצא עליו בכל הכוח הרמב״ם. הוא אומר, איך הוא לא היה זהיר? כמה אדם צריך להיזהר מהמילים שיוצאים מהפה שלו? כל שכן אם הוא כותב, כמה הוא צריך לבדוק את עצמו? אלף, אלפי פעמים, לברר את עצמו, לאור ההדרכות של חז"ל, לאור הגמרות, לאור ההלכה. איך הוא מורה ככה הוראה? בכזאת חוסר זהירות. הרמב״ם יוצא עליו בקצף נוראי, ממש. כי למילה הכתובה יש המון המון כוח. אדם כותב ספר, זה הדרכה לא לדור הזה רק. זה לדור הבא, לדורות הבאים. יש איזה ערך אדיר. ילך האור ויפרוץ, אז האנושות היא תתרומם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות, הרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עילויו, כי זה אוצר החוכמה הספרות. ספר יכול לשבת על מדף. אנחנו יונקים מהספר, אנחנו נפגשים עם עולם רוחני, אנחנו מתעלים, נפשותינו, מעשינו, ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תטבע את שלה, הטובים הם נשמות רבות, צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון של תומת הרעיון שבסופרים רבים, שלא תכסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל, ואנוש הוא. אז ילך האור ויפרוץ, זה הספרות. הספרות, או הכרת הערך של הספרות, התביעה איתנה תטבע את שלה, תביעה איתנה של מה? אז הוא מסביר, הטובים הם נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות. כלומר, הספרות היא תתקדש בגלל שהדור הוא יתקדש, בגלל שהצורכים שלהם יתקדשו. כשתוכן הוא נעשה לא רלוונטי, אז הוא כבר אין לו ערך. אדם יתרגל לאכול אוכל בריא, יתרגל לאכול אוכל עדין, אשתו פתאום הוא התחתן, התחיל לעשות לו סלט עם נבטים ושמן זית. אז דוכני השווארמה נעשו לא רלוונטיים בשבילו. כשהדור הוא מתקדש, אז כל מיני ספרות היא נעשית לא רלוונטית. היא לא, כשאדם הוא מגיע למכון מאיר. לפעמים הדיסקים שליוו אותו, את שנות נערותו, נעשים לא רלוונטיים. לא רלוונטיים בצורה טבעית. הוא כבר לא מסוגל להכניס את השירים האלה למכשיר. הוא לא מסוגל לשמוע את זה, זה לא נותן לו שום דבר, זה מכניס אותו לעולם פירודי. זה לא רלוונטי. אותו דבר קורה לכל הספרות. ילך האור ויפרוץ, התביעה האיתנה תתבע את שלה. זה מתחיל מהתביעה. יש כאן התקדשות, יש כאן פרישות. פרישות מיררה, כן? סור מרה. הטובים הם נשמות רבות, צמאות, נשמות מרגישות. מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון של תומת הרעיון שבסופרים רבים. שלא תכסה אותה כל מלצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל ואנוש הוא. כלומר, הנשמות האלה הן מרגישות את העומק של היצירה. זה יכול להיות כתוב בצורה מאוד יפה, אבל אנחנו מכירים את האדם הזה בחוכמת הפרצוף, אנחנו מכירים את היצירה הזאת בחוכמת הפרצוף. מה זה חוכמת הפרצוף? חוכמת הפרצוף זה חוכמה של בעלי רוח הקודש, שדרך הפרצוף של האדם ניכרת פנימיותו. כמו שהרמח"ל כותב בכלך פתחי חוכמה, פרק פתח למד ב', הוא אומר, כל ענייני הנשמה הם הם מתראים בפנים, הם נראים בפנים. הרמב"ן כותב על זה על החומש בראשית ה' א', על הפסוק, זה ספר תולדות אדם, אז הוא מביא פה בשם רב שריר הגאון, הוא אומר, וכתב רבנו שריר הגאון, שמסכו חכמים אחד לחברו הכרת פנים וסדרי סרטוטים. מקצתם אמורים בסדר פסוק זה ספר תולדות אדם. מקצתם בסדר פסוק של אחריו. זכר ונקבה ברעם, ואין מסרים סתרי תורה ורזין אלא למי שרואים בו סימנים שראוי לכך. אלו דברי הגאון, ולא זכינו בהם, הוא אומר. יוצא פה שחוכמת הפרצוף זה מסורת, נכון? מסרו חכמים אחד לחברו, הכרת פנים וסדרי סרטוטים, שדרך ה... יש פה אולי אורות התשובה? אתם רואים פה אורות התשובה? שדרך הסרטוטי הפנים של האדם ניכרת אישיותו, אופיו ומידותיו, תכונותיו. גם רבי... תודה רבה, ברוך תהיה. בספר פתחי שערים של רבי יצחק אייזיק חבר, הוא כותב ש הוא כותב שדרך המצחה, המצח של האדם ניכרים מעשיו, ניכרים מידותיו. הרב כותב את זה ואין היה, אני הבאתי את זה, אני אראה לכם את הרב. הוא כותב על החותם, על החותם. הוא גמרא ביבמות, סוף יבמות. מדברת שמה על, יש שם סיפור על אדם שהיה חייב כסף. אז הוא שם שעבה על המצח, הוא היה חייב לאנשים של ריש גלותה, אנשים עם כוח. הוא שם שעבה על המצח וככה הוא הסתובב ולא זיהו אותו. זאת אומרת, כי המצח שלו לא היה ניכר, אז האדם לא היה ניכר. שם הגמרא מדברת על אם אפשר להתיר אישה על פי זיהוי של הגופה. אז איך מזהים גופה? אז יש, צריך דווקא לזהות את הפנים, את החותם, את המצח. יש שם כל מיני גדרים הלכתיים, אני לא נכנס לגדר הלכתי. בעומק העניין, ברמה הרוחנית זה גם ככה. יש אנשים שיש להם חוכמת הפרצוף, יש אנשים אגב שיש להם את זה בצורה אינטואיטיבית. אבל זה לא מה שהרמב"ן מביא בשם רב שריר הגאון, שזה הייתה קבלה, ומסורת בידם, שיש כל מיני סממנים שאפשר לזהות את ה, את ה, את המצב הרוחני של האדם. זה מסורת. אבל יש אנשים שיש להם ברמה אינטואיטיבית, יש להם כישרון רוחני כזה, אינטואיציה פנימית כזאת, שזה, אני לא בטוח שזה מה ש... אני לא אגיד, אני לא בטוח. שמעתי מהרב אבינר, שזה לא מה שהרמב"ן קורא לו חוכמת הפרצוף, אלא זה אינטואיציה יותר. בסדר? פרצוף זה משהו שעבר במסורת. ושמעתי ממנו לפני הרבה שנים. כן, מה אתה אומר? אוקיי, אתה צודק, זה משל. אני טיפה מעריך בזה, כי זה נושא שכדאי לברר אותו. וכל זה זה משל. מה נמשל? נמשל פה של הרב, הרי מה זה חוכמת הפרצוף? אתה מזהה, אתה רואה פנים של אדם, עוד לפני שהוא פתח את הפה ודיבר איתך, אתה כבר יודע עליו המון המון מידע. זה חוכמת הפרצוף. הרב אבינר אומר של הרב צוקרמן יש חוכמת הפרצוף. הוא סיפר סיפור, פעם שמעתי ממנו, שהוא נסע איתו, כן, סיפרתי לכם את זה פעם, נסע איתו פעם, הם לקחו מישהו טרמפ. אז הוא לא זוכר, הרב אבינר נהג והרב צוקרמן ישב לידו, להפך, ישב מישהו מאחורה, ואז הוא ירד המישהו הזה, והרב צוקרמן אמר לו, אתה יודע שהאדם הזה הוא נואף. אז הוא אומר לו, איך אתה יודע? הוא אומר לו, אני ראיתי במראה. ראיתי במראה. אז הרב הנה אמר לו, זה נכון, אני יודע סיפור. אני יודע, אני בתוך הפרטים. זאת אומרת, משהו ידע, משהו שהכניסו אותו, הוא ראה במראה. הבנתם? אז תשימו מסכה של מיקי מאוס, שאתם הולכים לשיעורים של המסכה. שלא? כן. בכל מקרה, כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש, שאינה מסתלקת, כי אם על ידי התשובה. זה נמצא באורות התשובה, חטא י' ג'. החטא, הוא כן, הוא עושה, הוא פועל איזושהי חרדה על הנפש. ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. עכשיו, הוא מדבר על הרושם של החרדה. עוד פעם, החרדה מכוח החטא. והרושם של החרדה בא מצד החטא, אפשר להכירו בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב היד. גרפולוגיה, בין בסגנון הלשון, בדיבור וביותר בכתיבה, בהרצאת הרעיונות וסידורם. זאת אומרת, ככל שאדם יש לו עולם רוחני יותר בהיר, אז הוא יכול לבטא אותו בצורה גם יותר הרצאת הרעיונות, וכשאדם יש לו חרדה מיוחדת על הנפש, זה גם מתבטא בצורה מסוימת. במקום שהחץ סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת, ולפי מדרגת החטא ולפי יחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. מה זה אנשים עם עיניים בהירות? כל האנשים עם מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. כן? גרפולוגיה שאנחנו מכירים, אבל זה גרפולוגיה שאנחנו מכירים, היא גרפולוגיה שהתפתחה מהמדע, כלומר מהיכרות, ניסוי וטעייה, ומחקר וכו'. פה מדובר על גרפולוגיה אלוהית. כלומר, שאדם הוא מזהה את, ה, את, ה, את, ה, את הפגימה הניכרת ממקום אחר של רוח הקודש. תבין, רוח הקודש זה הרבה סדרים שבאים לאדם, לא מכוח בהכרח עמל. עמל בתחום הזה יותר נכון, כן? הוא עמל שנים בשביל לזכח את מידותיו וללמוד תורה ולהתקרב אל השם יתברך. אבל פה יש לו כבר, או שזה בא מכוח מסורת, כמו שהראיתי לכם בשם רב שריר הגאון, חומת הפרצוף. היו החכמים מוסרים סרטוטים. מה זה סרטוטים? כלומר, כל מיני רבי יצחק אייזק חבר, הוא אומר שזה ניכר על הזיב של המצח של האדם. הזיב ברמח"ל הוא, אז זה האור, כן? הזיב זה האור שהוא נובע בדעת תבונות, הוא כותב את זה, וגם בכלך פתחי חוכמה, מהמפגש של הנשמה עם הגוף. אז נוצר זיו. זיו זה האור של הפנים. טוב, אז החכמים, יש חכמים שהם יודעים לזהות אם יש פה חיסרון, בסדר? יש פה מיעוט של הזיו. מכל מקום, עוד אני אקריא לכם משהו קטן ואני אמשיך. כל זה רק אנחנו עדיין במשל. עכשיו תכף אני אסביר מה הנמשל פה. הוא אומר, באשר, והנה באמת, זה בעין היה, ברכות ב', פרק 9, פסקה סמך ג', בסדר? והנה באשר באמת תכונותיו של אדם ניכרות בפרצופו לטוב ולהפקו. חוכמת אדם תאיר פניו, והכרת פניהם ענתה בם. וכבר נודע ולמדי, כי יש לחכמים דרך להחוות תכונת איש, וערך מוסרו וחוכמתו על פי פרצופו. עכשיו הוא אומר פה, עיקר הכרת הפרצוף הוא החותם, הם מעידים אלא על פרצוף פנים עם החותם, זה ביבמות שמה בסוף, וכו'. מכל מקום, אנחנו עכשיו נכנסים לנמשל. מה אומר פה הרב? הטובים הם נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחוכמת הפרצוף של המבטאים והסגנון של תומת הרעיון שבסופרים רבים. אמרנו שהפרצוף הרי הוא שייך לעולם של מראה עיניים. מכל מקום, דרך מראה העיניים, משתקפת הפנימיות. עד כמה היא שלמה או חסרה. גם כן, דרך היצירה, תתבטא המדרגה הרוחנית של הכותב, של הסופר, המניע, הנסתר שלו. זה חוכמת הפרצוף במובן הזה של, שאדם הוא מסתכל על יצירה, הוא אומר היא כתובה מאוד יפה, אבל זה תוכן רקוב, זה תפוחים רקובים במשקיות כסף, נכון? אמרתי לכם אתמול, תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. אז פה זה תפוחים רקובים במשקיות זהב אפילו. זה כתוב מאוד יפה, מילים מאוד מעניינות, בצורה קולחת. הרעיון שעולה פה הוא לא מוסרי, הוא מושחת. זה בא מקלקול מידותי גדול. אז זה נקרא תומת הרעיון שבסופרים רבים. יוצא שהנשמות עצמאות, נשמות המרגישות, הן מרגישות שהתוכן הזה הוא לא ירווה אותנו. הוא שייך לעולם שצריך לעבור. לעולם של בלבול, של תרבות המערב, של כוח המדמה, של החוויה החיצונית, שלא תחסה אותו כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל ואנושו. מה זאת אומרת לא תחסה אותה? לא תחסה את תאומת הרעיון, כן? את התאומה הזאת. כל המליצה מוסרית, מליצה מוסרית, רגע, מליצה מוסרית זה דבר טוב, לא? לא, זה רק התייפיפות פה, זה צביעות. זה החזיר הזה שפושט את תלפה ואומר, ראו שאני טהור. אני מתייפייף במוסר, כשבעומק העניין, זה לא, הרעיון העולה פה מכל הסיפור הזה, הוא בא להרחיק את האדם מעבודת השם. למשל, הרב ציודה הוא כותב על הסופר, יצחק ליבוש פרץ. שמעתם עליו? יוד למד פרץ. כותב עליו, בכמה מקומות הוא מתייחס אליו. הוא היה סופר ארסי, מאוד מאוד ארסי. היו עוד כאלה, ברדצ'בסקי, גם הוא כותב עליו, רב ציוד. ברנר. זה סופרים כאלה ש... טוב, חלק כתבו מסות, אני יודע מה, בצורה ברורה, אחד העם, ברנר. הם כתבו את הרעיונות שלהם בצורה גלויה. אבל היוד למד פרץ הזה, הוא כתב ספרות שאתה אם אתה לא עם עיניים בהירות, מה שהרב קורא לו שמה, אז אתה סופר, סופג לתוך הלב תוכן מאוד בעייתי. תוכן שהוא פורם את העיניים הדקות של הסוודר, כן? הוא עושה איזה גזירה דקה, ולאט לאט כל העולם האמוני של האדם הוא מתחיל להיפרם. הכל נשחק, הכל מתערבב. אתם מבינים? הוא מביא שם, הרב אבינר, האמת בפירוש שלו לפסקה הזאת, הוא מביא שם איזה סיפור על איזה מתנגד אחד שהוא כבר שמעתי את הסיפור הזה ממנו, האמת באוזניים. מתנגד אחד שהוא בא, הוא שמע סיפורים על הרבי מנמירוב. זה סיפור של י' למד פרץ. אז הוא אמר, אני לא מאמין לשום דבר, אני אלך יראה, אני אבדוק. ואז הוא מתחבא מתחת מיטתו, והסיפורים עליו, שבימי הסליחות הוא לא היה מגיע אף פעם לסליחות. למה? כי בימי הסליחות הוא הולך ומשתתח תחת כיסא הכבוד, הוא עולה לשמיים, ובגלל זה הוא לא מגיע לסליחות. הוא אמר, אני לא מאמין לכל הסיפורים, עד ש... כאילו מתנגדים וחסידים, הלך, עקב אחריו, רואה אותו בבוקר, לובש בגדים של עיקר, והולך ליער, וחוטב עצים, וכולם כבר בסליחות, והוא באיזה תחפושת כזאת, והוא הולך שם ודופק לאיזו אישה חולה בה, בדלת. הוא אומר לה, גברת, הגעתי עם העצים. אז הוא מתחזה לגוי, רבי מנמירו, והוא אומרת לו, אבל אין לי שש פרוטות לתת לך, או אני לא יודע, שש רובלים, לא זוכר שם. אז הוא אומר, בסדר, אני אתן לך בהקפה, אבל איך אני אשים את זה בתנור? אז הוא נכנס, הוא שם לה בתנור, והכל הוא מתחזה לאיזה עיקר גוי כזה. ואז המתנגד הזה, הוא אומר, עכשיו אני באמת מעריך את הרבי מנמירו. והיה נוסע עליו פעמיים בשנה, להיפגש איתו וכו'. אז זה לכאורה סיפור נורא נחמד, נכון? כאילו על איזה אדם שהוא עושה חסדים, הוא עוזר לאיזה אישה חולה, והכל באיזה צדיקות נסתרת כזאת, שאף אחד לא מזהה אותו. וזה יותר גדול מאשר הוא משתתח תחת כיסא הכבוד בשמיים, אלא הוא... אז זה לכאורה סיפור מאוד אפילו נחמד כזה, זה קדושה הסיפור הזה, נכון? אבל לא, עובר פה המסר מאוד ארסי, שבעצם חסד זה יותר מסליחות. אתם מבינים? גם אם זה על חשבון סליחות. הרי היה אפשר להציג את הסיפור הזה אחרת. הוא מסיים את הסליחות, מסיים את שחרית, הולך. הולך לעזור לאישה הזאת. למה צריך להציג את זה זה מול זה? ואז הוא באמת אדם גדול בגלל שהוא... הוא עושה... אתה עושה חסדים על חשבון התפילה? תתפלל, ואז אתה עושה חסדים. למה זה צריך לבוא במקום? למה? ויש הרבה סיפורים כאלה, סיפורי ילדים כאלה. סיפורים מאוד מאוד בעייתיים, מאוד מאוד מורכבים. ולא תמיד אנחנו יודעים את המדיע הפנימי של הסופר. אנחנו נפגשים עם המשל, ולא תמיד קולטים את מה זה בא לעשות לנו, מה זה פועל עלינו. זה מסוכן. בסדר? לכן שלא תכסה אותה כל מליצה מוסרית, כל הלבשה שירית, עקוב הלב מכל ואנושו, יש פה ריקבון פנימי, רוח תומה זה, ככל רוח התומה בכלל עבור יעבור, ייבטל מן העולם, וחליל יחלוף, והספרות תתקדש, וכל סופר יחל לדעת את הרוממות, ואת הקודש שבעבודתו, ולהתבול עיתו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיון. כלומר, מעצם מילוי הדור והתשובה, אז גם הרוח הטומאה הזה הוא יעבור והספרות תתקדש, ואז לא רק הסופרים יתקדשו והספרות תתקדש, גם היחס אל הספרות הוא יגדל, וכל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יתבול עיתו בלא טהרת נשמה וקדושת רעיון. יש סיפור כזה על ביאליק, שהרב ציודה הוא נתן לו את תורות התשובה, והוא נתן לו את זה בלילה, ובבוקר הוא פגש אותו, והוא אמר לו, הלילה טבלתי במם שאה של טהרה. זה היה בסוף ימיו. מם שאה, הכוונה זה שיעור מקווה, כן? אורות התשובה. אז הרב צבי יהודה, הוא ראה בזה כאילו ערעור תשובה כזה לפני שהוא נפטר. כאילו התעורר ככה. הרי ביאליק הוא היה משיבת וולוז'ין. הוא היה בקשר עם הרב קוק. אבל הוא עזב, יש לו שירים כאלה. כן, מול ארון הספרים, ארון הספרים הישן, משהו כזה. מול ארון הספרים. הם לומדים את זה לבגרות, כן? אני עומד מול ארון הספרים, המעלה אבק. אני יושב מול דף גמרא מעובה כזה. וכולם נשא הרוח. מה זה נשא הרוח? ההשכלה. ואני מתעמת להבין עוד גמרא, לשבור את הראש. זה. בסוף גם אותו לקח הרוח. טוב, מכל מקום, אז יש לו באמת שירים, אתם לא רואים שירים של ביאליק, יש לו שירים, השאלה מאיזה תקופה זה. יש לו שירים מאוד מעניינים אגב, ושירים מאוד מורכבים גם. אז תלוי מאיזה תקופה זה נכתב. מכל מקום, אז הרוח חתומה, תעבור, הספרות תתקדש, כל סופר יחל לדעת את הרוממות ואת הקודש שבעבודתו, ולא יתבול אתו בלא טהרת נשמה, וקדושת רעיון. לפחות, תקדים המחשבה של תשובה, הרהורי תשובה עמוקים לפני כל יצירה. כלומר, היסוד לכל יצירה זה טהרת הנפש. השתדלות לתאר אותה, הרהורי התשובה, לבדוק את מה שאתה רוצה לבטא, מה שקורא לו פה, לא יתבול אתו, ולא טהרת נשמה וקדושת רעיון. יתבול אתו בכסת, הדיו, כן? ולא טהרת נשמה וקדושת רעיון, כי כמו שאמרנו, יש לזה כוח גדול למילים, זה פועל הרבה. לפחות תשובה. אז תצא היצירה בטהרתה, רוח השם תחול עליה, משמעת הגוי כולו תיגבל בה, אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח, ימר עוד לישראל עוד, ימר לישראל עוד וכו'. אז בואו נראה רגע לפני הפסוק הזה, מה הוא אומר פה? אז תצא יצירה בתארתה, רוח השם תחול עליה. מתוך התשובה הזאת, מתוך התארה, מתוך הכרת האחריות והחשיבות של הספרות, ונשמת הגוי כולו תיגבל בה, אחרי אשר חוכמת סופרים תשרח. מה זה תיגבל? תיגבל, כמו זה גיבל, גיבל עפרו, של דם הראשון. תתערבב, כן? תתאחד. נשמת הגוי כולו תיגבל בה בספרות שהיא באה ממקור קדוש. אמרתי בשיעור קודם, שאלו את הרב יהודה, איזה ספרות אתה ממליץ? הרב כותב על הספרות, הערך שלה, אז הוא אמר, למשל, כתבי הרב קוק. זה לא אמרתי, שכחתי להגיד את זה בשיעור קודם. כתבים של הרב, הרב צייטלין, ספר ישעיהו ציין, למשל. זה ספרות. כלומר, יש ספרות שהיא מבריאה, שהיא מרוממת, שהיא באה ממקור של קודש, ממעיין אלוהי. שנובע דרך תיאורי הלב. אבל יש ספרות שלו. אז מתוך התשובה הזאת תצא היצירה בתארתה, רוח השם תחול עליה, שמעת הגוי כולו תיגבל באחרי אשר חוכמת סופרים תשרח. מה זה חוכמת סופרים שתשרח? אנחנו יודעים שכשדבר הוא שורח, הוא נרכב, תשרח זה הכוונה נרכב, הוא בעצם מאבד את צורתו ויוצאת פה צורה חדשה. אז הרב הוא דורש, זה כאילו במין פרפרזה, כן, על מאמר חזל הזה. חוכמת סופרים תשרח, גם פסקה הבאה הוא יתייחס אל המאמר הזה. מכל מקום, חוכמת סופרים תשרח, זה מובן פה, הוא אומר סופרים כפשוטו, כן? תשרח, מה זה תשרח? הכישרון, כישרון הכתיבה, הביטוי יישאר, התוכן הוא יתחדש מתוך הצורה החדשה שתיוולד. למשל, זרע באדמה הוא נרכב, וזה פועל עליו פעולה, זה פועל על החיים שבו להתפרץ. או יש הלכה כזאת שפרוח של טריפה הוא כשר. למה? כי הביצה היא מסריחה. כלומר, היא עוברת תהליך כזה של הסרחה. ובגלל שזה הסרחה, אז זה בעצם משהו חדש. יצירה חדשה הפרוח. זה לא בעצם מכוח ההמשכיות של הטריפה. כי למשל, חלב של... רגע. בקיצור, יש פה יצירה חדשה. בסדר? זה התחלה חדשה. יש פה עוד מאמר... אורות הקודש, באורות הקודש א', קוף נון ב', אומר ככה, הוא מדבר פה על, 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 על משהו אחר, כן, על הנבואה, אולי אני אקריא לכם את זה, אבל הרעיון שלי, יותר אני מביא את זה מצד המשל שהוא מביא פה, הוא אומר, החידוש של זה תוכנים, אולי התכנים, המורגלים, לעומת הסברתם הקודמת, בענייני הקדושה והאמונה, הוא גורם חידוש לטובה בעולם, והתוכן של הקדושה ובהירות דעת השם יוצא על ידי זה לפועל בכל מלוא תוקפו. זה פחות לענייננו, רק שיהיה לכם הקשר. מפה זה קשור אלינו. וזה בא על ידי שתי תכונות בטבע החידוש, הבא על ידי שינוי, השינוי, שהיא כאין רכב. שינוי הוא ריקבון. וזה כמו שהוא קורא לו פה, חוכמת סופרים תשרח, ההשרחה פה. המוקדם להצמחה הגרעינית. הגרעין באדמה, מה שקורה לו, הוא עובר ריקבון. הוא מתפרק מצורתו. להפריה חדשה, הנותנת רוב תבועות. התכונה אחת היא שהריקבון משחררו את כוח החיים. בלי הריקבון הזה, כוח החיים לא יכול לפרוץ. הגנוז בנקודה לחוצה של הכמות המצערה של הגרעין, ואז יצא הכוח בכל חופשו ומוליד את ההפריה הנהדרה. והשנית, שהביטול הקודם של הצורה החיצונה נותן מקום בלא מעצור לחידוש הצורה החדשה ברוב שכלול. כלומר, אם הצורה הקודמת לא הייתה מתבטלת, לא הייתה יכולה לצאת הצורה החדשה. חוכמת סופרים תשרח במובן הזה שתצא חוכמה תאורה, דרך הספרות, מוסרית. באין צורך לסבול מהגרעונות שנתעצמו בצורה הראשונה. זאת אומרת, יש פה יצירה חדשה, כמו לגבי האפרוח הזה. ואז נשארת היא רק ההשפעה של הצדדים הנעלים לבדם, שמתנחלים לדורי דורות. יאמר עוד לישראל, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא אמרו שמפיך מפי זרחה, מפי זרע זרחה. לא ספרות כזאת שהיא מוחקת את שם השם, כמו שראינו גם בשיעור קודם, פיקורסות כזאת. אמר השם מעתה ועד עולם, אלא רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך, פי זרעך, דרך הכישרון הגדול הזה, שהוא באמת יכול להפך מהפכות של הכתיבה, של העת, של הספרות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.